חוגגים את שבוע הספר בכאן תרבות.
שלום לכולכם, אנחנו שמחים שאתם נמצאים איתנו, אנחנו בחגיגת הספר כאן, במשדר מיוחד של כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, ולא רק זה, אתם יכולים גם לראות אותנו, אנחנו יפים במיוחד, בערב המיוחד והחגיגי הזה, אפשר לצפות בנו בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן רשת ב', אנחנו כאן בשלוש שעות הקרובות יחד איתכם בחגיגה הגדולה, כאן בתל אביב של שבוע הספר, ענת שרון בלייס לידי, שלום ענת.
שלום. גואל פינטו, שלום מאזינות ומאזינים.
איזה כיף,
איזה כיף. כמה ספרים, כמה אנשים. כאילו לא הייתה קורונה.
הייתה קורונה, ובגלל זה כנראה שיש כמות כזאת גדולה של אנשים.
איזה כיף, סוף סוף.
הסתובבנו בין הדוכנים, ראינו סופרות, ראינו סופרים, ראינו משוררות, ראינו משוררים, ובעיקר אלפי אנשים נמצאים כאן בין הדוכנים. מה? צעירים, מבוגרים? זקנים, ילדים,
בטף,
כולם בוחרים
פה.
בכל מה שהם רק יכולים. כאמור, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן איתכם עד השעה 10 בערב. אנשי מה שכרוך ישדרו עבורכם כאן בין 9 ל-10, יובל אביבי ומאיה סלע, אהובים יהיו. גם אלעד ברנו יצטרף אלינו אחר כך, אבל הכי חשוב, הכי חשוב, הכי חשוב, כל הסופרות, כל הסופרים שהכי ריגשו אותנו במהלך השנה הקרובה, השנה האחרונה, יהיו איתנו במשדר המיוחד.
נגיד תודה לנדב נוימן שעורך את המשדר, הביצוע הטכני משה מושקוביץ', גיא בן וייס, תמיר צוברי, הפקה איתי סופרין, אבי שמאי, עדן בן ארי וצילום אור בן אסולי.
צילום, צילום, כי אנחנו בפייסבוק.
בפייסבוק וביוטיוב, תפתחו, תראו אותנו וגם תבואו להגיד שלום. בואו, בואו, אנחנו גם חותמים לכם פה, גואל ואני.
על מה את חותמת?
אני חותמת, נו מה, על הדף, על הדפים, הדפים האלה, הליינאפ שלנו, זה עם חתימה, אחר כך ימכרו את זה במחירות פומביות שאתה כל כך אוהב, גואל.
שאני סוגר אותם בעיקר.
בדיוק, שאתה סוגר אותם, בדיוק.
אני רק רוצה להזכיר למאזינות ומאזינים, ענת, שזה לא שבוע הספר היחיד שמתקיים. נכון. החגיגה היא לא רק כאן בשרונה תל אביב, היא גם בתחנה בירושלים, בכל רחבי הארץ במהלך החודש הקרוב, וגם יש שבוע ספר אלטרנטיבי.
נמצא בקפה שפירה, שם הגיעו הוצאות הקטנות, ההוצאות האלטרנטיביות שמעשירות מאוד מאוד בעשורים האחרונים, בעשור האחרון את מדף הספרים שלנו, דברים שלא מגיעים להוצאות הגדולות, והם החליטו לעשות אלטרנטיבה גם במקום וגם בספרים שהם מציעים לנו, לכו גם לקפה שפירה, תתמכו בהוצאות הקטנות, תתמכו בהן.
הוצאות כמו בבל? כמו
לוקוס,
ספרים באמת מצוינים שיש להם בית מאוד קטן ולא כמו הבתים הגדולים שאנחנו רואים כאן מולנו.
אז האורח הראשון שלנו, שלום שלום.
איזו חגיגה אתם ביחד, תשמעו.
אני רוצה לראות אם המאזינות המאזינים יזהו את הכל מבלי שאנחנו נאמר את השם. אז תגיד כמה מילים.
כן, מה, אנחנו נשחק בקולות.
איש המסתורין, איש
המסתורין. שאת אומרת איש המסתורין.
רינו צרור, עם הספר הנפלא שהוציא השנה, שם משפחה. לפני הכל, רינו, קודם כל תודה שאתה נמצא איתנו.
תודה לכם.
הדרך של הספר הזה מעניינת, מעניינת, מעניינת. כי אתה רינו צרור, ונדמה לכולנו, רינו צרור יכול לחתום אצל כל אחת מהוצאות הספרים הגדולות שאנחנו רואים כאן, שמוכרות כאן ספרים, אבל אתה אומר השנה, לא, אני מוציא את הספר הזה לבד, אני כותב אותו לבד, אני מדפיס אותו לבד, אני משווק אותו לבד.
עבודת יד.
למה?
כי ברגע מסוים אתה קץ בכל התיווך למיניהו, אבל לא רק בתיווך, אלא גם באנונימיות של הקורא. אתה מדבר היום ברדיו ואתם מדברים לעשרות או למאות אלפים, פעם בהיקף כזה ופעם בהיקף כזה. ואנחנו מכירים את החברים שלנו, לא באמת את הדמויות, ואני גם עשיתי לא מהטלוויזיה, שם זה בכלל משוגע. ובספר הזה, בגלל שהוא באמת מהעומק, לא רציתי מעורבות של אף אחד חוץ ממני. יש, אנחנו סומכים על עצמנו, אנחנו יודעים שאנחנו טובים. ואנחנו יודעים לקחת את הכוחות המקצועיים הכי טובים שבעולם, אם רק יש לנו את האפשרות.
בעצם יש לנו פה שיחה גם עם סופר וגם עם מול, כי זה תפקיד כפול.
לגמרי, זה בדיוק מה שעשיתי.
אבל מה שאתה אומר לרינו זה שאתה רצית להכיר ולראות בעיניים את הגברת בוקובזה שתקרא את הספר שלך.
ואין לך,
וזה פנטסטי. אתה רצית שמר כהן ינחס לך את היד.
ואני אומר לך שזה, אני רציתי לקבל ממנו את התחושה האמיתית, לא בתיווך. יש לנו המון תיווך של הספרים, המול והמפיץ, ונדבר על זה יום, ביום אחר, על מה קרה לשוק הספרים שלנו. שהוא באמת ליבי על הצעירים. היום צעיר צריך לשלם 20-30 אלף שקל לספר, זה למות, זה לא קרה, לי לא.
אבל אנחנו אצל במה שקראו חברנו בכאן תרבות, שי גולדן, לא פחות משי גולדן, שהוציא כבר כמה ענת, שישה, שבעה ספרים בפרטואר שלו, אומר, ההוצאה שלי ביקשה ממני כסף.
לא יאומן, זה לא יאומן.
וזה שי גולדן.
וכשאתה אומר שי גולדן, אז אני מיד מתרגם את זה, כי אנחנו מבינים ששי גולדן מלכתחילה שווה סדר גודל של 5,000 עותקים בביטחון. אז אין סיבה שההוצאה לאור תגבה ממנו כסף, כי הם מכסים.
בוא, בזמן הקצר שיש לנו קצת נטעה מהספר שלך, שם משפחה צרור, רינו צרור, וצרור זה מהאבות של שאול המלך,
זה רגע, כן, שאול בן קיש, בן אביאל בן צרור, ואני...
יצאת לחפש אתונות ומצאת מלוכה, מצאת ספר.
ישר, התחלתי במלוכה, אל תטעי. לא הייתי מתחיל אם זה לא היה שאול.
אז זה ספר כן. שהוא מתחיל מהמקום האישי, כמו שאמרת, מהלב, מהבטן שלך, כן. הוצאת אותו באופן אישי, שם המשפחה הוא צרור, שם המשפחה שלך, וגם, אבל הקהילה בטריפולי, קהילת לוב, וגם כולנו,
וגם מדינת כולנו, ישראל. וגם כולנו, וזה
כולנו
בדיוק...
כולנו מהגרים, אתה אומר, בספר.
מהגרים ובנים למהגרים. בסוף בסוף זה... כל געגוע לאוכל, או כל געגוע לתפילה בבית כנסת שלי כ... מי שהוא בן ליוצאי טריפולי, או טוניס, או אלג'יר, כל החבורה הזו, זה... לא כולם, לא כולם, לא כל צפון אפריקה. אנחנו, יש לנו גבולות משלנו, אבל בסוף זה מאוד דומה למי שהגיע מוורשה, ומי שהגיע מחבר העמים, אותו געגוע.
זה דומה, אבל בשעה שהיסטוריה מסוימת נכתבה,
נכון. כן.
להיסטוריה אחרת היה צריך לחכות לרינו צרורים של החיים.
גואל, זה הפצע. זה הפצע וזה הרג אותי. ויש
כי
היום...
כי גם אתה הבנת שלא כתבו אותך?
כי גם... כי כשאני נכנסתי לזה, אני ראיתי שיש דברים שאני לא יודע. איך יכול להיות? אני לא יודע. אבל... אני לא יודע שהם הגיעו לשם עם, עם בניית הממלכה. איך אתה לא... איך, אתה, איך אנחנו לא... לא... למה אתם, מחקו, מה זה?
כן, מי מחק? למה מחקו?
מה אתם מוחקים?
אבל לפני שננסה להסביר למה, אני רוצה להגיד לרינו שאני גם כועס עליך.
בקשה.
כי אתה היית אמור לכתוב את זה עבורי.
מתי?
אתה היית כאן. אתה 20, 30, 40 שנים חלק מהכתיבה, חלק כן. מהשידור, חלק מהכל.
אבל אף פעם לא היסטוריה, אבל התפקיד שלי היה להציג לך בזמן אמיתי את המצב שלנו. ואת זה עשיתי לאורך כל הדרך, בכל ורסיה, בכל רגע.
סך, חתן פרס אוקולו, בסיד, הוא עשה תעשייה.
לא, לא, לא התאמצתי. אני כמוך, מביא אותי אל, ה, אל המיקרופון.
נשמע,
שנייה.
בוא נשמע כמה
אבל,
תורות.
אבל אף פעם לא התבקש מאיתנו לחקור את התולדות שלנו ב-1945, או ב-1700, או מי היה הרב המוביל ב-1500, ומי כתב את בר יוחאי אשריך. זה, זה, זה חומרים ש, שהחינוך אמור לתת לך. הוא לא נתן. לכאן נכנסתי.
לא, אנחנו לא אמורים לכתוב את ההיסטוריה של עצמנו. ענת קראה, ואני מאוד ביקשה ממך לקרוא חלק מהזה.
רגע, תן לי את זה, זה מסומן.
מהצליל, הפרק על הצלילים על בית הכנסת.
המוסיקה בספר הזה שלך היא אחד הדברים היפים ביותר בספר.
אז זה מתוך הצליל הוא הבית של המאגר. בסוף, בסוף, זה מה שהבנתי,
כמה יפה הצליל הוא הבית של המאגר, איזה מקסים זה.
הוא עשוי צלילים.
אתה משורר, רינו?
אני גם, כן.
הנה, גם משורר, בבקשה, כן.
התפילה עשויה צלילים, לא. שש עכשיו. ונדמה שאני שומע את הקשישים שרים כבר משירי המעלות. שרים, לא מתפללים. שרים תהילים, הם אומרים, משירי דוד המלך. מסלסלים זה לזה, מתמסרים. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. חיוך של ירח ממלא אותי מצד לצד. נכנסתי, חם ומואר, וארון הקודש במקומו. האולם גדול. אורכו נדמה כ-30 אמה, ורוחבו 10 אמות, ובקצהו שולחן ארוך, שלושה שהוצמדו זה לזה, מכוסים במפה לבנה שעליה מפה של תחלת, ועליהן כמה וכמה ספרי תהילים באותיות גדולות למי שנחלשה ראייתם. המשורים יושבים מסביב לשולחן, והספרים הגדולים פתוחים לפניהם. אני יכול עוד בעוד, תגידו לי מתי.
אני שרוף עליך.
שרוף, זהו.
שרוף, מבחינתי אתה תבוא איתי הביתה ותמשיך להקריא לי את
זה. תיקח אותנו בלילה, כן. רינו, לפני סיום, תראה מה מצאנו, הפתעה. מה הספר הראשון שלך?
תריץ על המצלמה, תריץ על המצלמה.
הספר הראשון שלך, נדב נוימן, העורך שלנו, כן.
נדב, חכה, חכה.
יש לו את זה בבית, חכה, חכה. זה ספר מ-78.
נכון.
סיפורים.
ספר בחורש, ספר
בחורש. שאחרי שהוא הוציא אותו, הוא החליט שהוא ראה, הוא אסף אותו מכל החנויות ואלה באש, אבל נדב הציל.
בואו תראו מה עשיתם כאן. גם הספר הזה
גם הספר הזה,
תקשיבו טוב, יצא בהוצאה עצמית. לא הסכמתי ללכת לאף הוצאה לאור, מכרתי אותו, וכשהגעתי לכאן אמרתי, יש לך אומץ לעשות את זה היום? מכרתי אותו, אתה יודע, ככה בצד,
על הספסלים,
על הספסלים. הוא נמכר נפלא, הוא נמכר נפלא, ואחר כך קצת בחנויות, טריקו.
יש לך עותק במית?
אחד.
יש לך עותק
במית. זה פזול, ונדב עוד ישלם על זה הרבה מאוד. אין אותם, אתה לא מוצא את זה.
ספר בן 40.
מכירה פומבית, גואל.
ספר בן 40.
כן, הוא לא טוב, הספר לא טוב.
לסיום, איזה ספר אהבת הכי הרבה בשנה שנותה
שנתיים האחרונות? למה אתם עושים את זה? למה? למה?
כי אנחנו כאן, זה יודע. האחרון
של יעל היה, האחרון של יעל תבט.
היא תהיה איתנו בשעה הבאה.
אחלה, והמזלג של יוסי סוכרי תפס אותי מאוד.
גבריות, גבריות, גבריות.
והרבה, כן. והסונטות של ויזלטיר חזק מאוד, וגם רינה שני של ריקי טראום, כתבה על ריקה שני.
הנה, ביקשנו ספר אחד, הוא אמר מה אתם רוצים, בסוף הוא לא סכם.
אתה התחל לדעת שלי שזה מה שמצפה. תודה רבה לכם. שבוע נפלא שיהיה. תודה רבה.
שרוף עליך.
תודה רבה. אודי שרבני. דיברנו, אמרנו כבר גבריות. הכדורגלנדה שבו. אם כבר גבריות.
אז אודי שרבני.
עם כל הגובה וזה, והשירים. שלום אודי.
כן,
סופר, משורר.
אתה לא חייב אותנו, אתה שומע, זה מסכים.
כדורגלנדה שעבר.
מה ענייני?
מה, איך רונלדו הביס אותנו, נכון? לפני כמה זה? יומיים, לא? מה זה?
מה הולך לרונלדו?
אוקיי. תן לי לעשות את עצמי רגע, בחייך.
כן, כאילו את יודעת מה זה. מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן במשדר מיוחד של כאן תרבות לציון שבוע הספר כאן בשרונה תל אביב. אנחנו מאוד שמחים שאתם נמצאים איתנו עד השעה 10. אנחנו כאן איתכם במשדר מיוחד, גם ברדיו, ברשת כאן תרבות 104.9, 105.3 FM. אנחנו גם בשידור חי בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות וגם של כאן רשת ב', ואפילו ביוטיוב של כאן תרבות אפשר לראות אותנו, וכמו שכבר הצגת אותנו, שהרבני איתנו, בוא תפנה אלינו, תשמח. מהו שבוע הספר בשבילך?
אוכל בשרונה, אני עדיין לא אכלתי שם.
אוקיי, ובכל זאת מהו שבוע הספר בשבילך?
הנאה בלתי פוסקת מהכיף הזה של לפגוש קוראים ולחתום ולדבר ולמכור גם ספרים, לא רק שלי, אני עומד בדוכן וממליץ וזה, זה ממש כיף.
על מה אתה ממליץ? אם זה לא אתה, מה תגלה לנו?
בהוצאה שלנו יש כמה דברים
קיבוץ
טובים.
קיבוץ המאוחד.
שלנו. קיבוץ המאוחד, כן. יש פרוזה של פוסטר וואלאס, יש שירים של חלפי, יש מלא דברים.
ואתה מרגיש בנוח בעמדת המוכרן, בעמדת האנה קנו את הספר שלי? כן. אז מה הוואן ליינר שלך? ישכנע אותי לקנות את הספר שלך דווקא בשבוע הספר הזה.
קודם כל זה הספר הכי טוב שיצא השנה, השנתיים האחרונות. אבל... זה לא מצחיק. וכשמישהו ניגש, אז אני...
בוא נעשה רגע סדר, לפני שתענה. אתה התחלת כסופר, והפכת למשורר. כאילו, מי עושה דבר כזה? כל המשוררים רוצים להיות סופרים. אתה הולך כאילו אחורה, אלא קצת מילים.
באמת אחורה, המשוררים זה העם הכי גרוע שיש.
בדיוק, מה?
לא, אני תמיד כתבתי גם את זה וגם את זה, ואין אצלי, זה מקשה אחת. ותמיד כשאני עובד על משהו, אז יש איזה כל מיני מגירות בראש, זה לפה, זה לשם. אם אני כותב משפט, אז אחרי חודש אני יודע שהוא לשיר, הוא מתהווה בפנים. אבל לגבי שאלתכם, לגבי
הוואן ליינר,
דווקא כשבאים אנשים, אני שואל אותם איזה מוזיקה הם אוהבים. או איזה שיר שמעת היום בריפיט וכן הלאה.
דקלה.
אתמול מישהו בא ואמר לי שהוא אוהב את פריימל סקרים, והתחלנו לדבר, ואני אמרתי שהתקליט של... שלהם, היא ולית הוא הכי טוב, וזה, ופה ושם, וזה, והתאמתי לו ספר, כמובן שדחפתי לו את הספר שלי, כי זה מבצע. אבל עדיין, דרך המוזיקה, כי אם זה פרום, אז אם זה ג'אז, אתה הולך למקום אחר, ואם זה מלא תתי הערות וכל מיני כאלה, זה משהו אחר, ואם זה מסודר, אז אתה קצת, לדעתי, יש, אולי בגלל שאני כותב עם מוזיקה בראש כל הזמן, באוזניים. יותר נכון, אז נראה לי
שיותר... זה מדהים שכל הסופרות והסופרים, איתם שוחחנו, איתם נשוחח, איתם בכלל לאורך השנים כולם, הם כותבים מילים והם מדברים מוסיקה. תמיד הם מדברים על הצליל שקיים מתוכם.
מוזיקה זה האומנות הנעלה ביותר, הרבה מעבר לכתיבה לדעתי.
והיא חלק מהכתיבה.
זה חלק מהכתיבה.
תגיד, אתה יצאת עכשיו גם באיזה מבצע מיוחד עם שיחות טלפון ושירה, נכון?
כן, אני עשיתי את זה באחד הסגרים, נראה לי. וחזרתי לזה, אני מפרסם, כאילו מי שרוצה שאני אתקשר אליו ואקרא לו שיר מהספר שלי, אז אנשים עושים את זה, משאירים לי טלפונים בפייסבוק, ואני חוזר להם, יש כאלה שמקדישים לאנשים אחרים, זה מאוד נחמד, אני מתקשר משיחה חסומה, קורא להם שיר, מנתק בלייב, ו...
אז יאללה, בוא תעשה, תחשוב שהתקשרנו אליך.
אז תתקשר אליי.
בבקשה.
תתקשר אליך.
כן.
דרינג, דרינג.
דרינג,
דרינג.
בוא נראה. נביא לך משהו עם דיכאון.
לא, אנחנו חוגגים פה. מה דיכאון? תרים אותנו.
קוראים לזה, אדם מתחיל את חייו בצפייה על מושב קולנוע. אדם מתחיל את חייו בצפייה על מושב קולנוע. בתחילה זוקף גב, מנסה לראות מסך שלם. עם השנים גובע עד כמה שנתן לו האלוהים, מתייצב, מחבק, רב על משענות יד, ואחר כך נובל, מזדקן בכיסאו. ושוב מנסה לראות מסך שלם.
איזה יפה.
תודה.
איזה יפה זה.
כן. אני גם חושב.
יש לך קורא או קוראת אליהם אתה כותב כשאתה כותב?
לא. לא. לא, אבל... לא, לא, אין לי. אין לי. ש... לא, לא.
כשאתה עורך? אתה פתאום מנסה לחשוב, זה צריך להיות קומוניקטיבי יותר.
לא, חז וחלילה. אני... אני רוצה להגיע למיליוני קוראים, אוקיי? אני לא אפסק את הרגליים בשביל זה, מאוד פשוט. אני אעשה את מה שאני רוצה, אני לא יהיה הסגפן שלא רוצה, שרוצה להיות נישתי וסופר של סופרים, זה מניירה מטומטמת לדעתי, אבל...
ובוא נחשוב רגע מילה לסיום על השם של הספר שלך. כן. אהבתי יותר את החומר המוקדם שלך.
כן.
מה זה אומר לי?
זה אומר שזה אחד מהמשפטים שאנשים אומרים... במעין, אתה יודע, הם הולכים להופעות ואומרים, היה אחלה הופעה, אבל הסאונד לא משהו. הם צריכים להגיד את זה.
זה ישראלים כאלה, כן?
לא, ישראל זה להראות איזה נוכחות, וזה משהו, איזה משהו.
גואל, זה כותרת של חמוצים.
אולי?
בדיוק.
זה כאילו מחמאה או לא.
שלום, שרה בלאו. הסופרת מצטרפת אלינו עכשיו.
הסופרת שרה בלאו עכשיו איתנו בשולחן. אודי שרה רבה, אני נודה לך מאוד על השיחה הזו. אהבתי יותר את החומר המוקדם שלך. בהצלחה כאן בשבוע הספר בשרונה. וכאמור, מאזינות ומאזינים, אנחנו במשדר מיוחד של כאן תרבות, כאן מתוך שרונה. עשרות, אני לא יודע למדוד, אף פעם אני לא יודע למדוד, אבל אלפי אנשים כאן מסביבנו, כולם בין הדוכנים השונים של כל ההוצאות השונות. אנחנו כאן במשדר מיוחד בכאן תרבות עד השעה 10 בערב. לא רק ברדיו אפשר להאזין לנו, אלא גם לצפות בנו, ואנחנו יפים במיוחד, צריך לומר. לבשתי חולצה יפה.
גם אני לבשתי חולצה יפה.
נכון, אנחנו בפייסבוק
אנחנו,
של כאן
אנחנו
תרבות.
אנחנו כמו קלה וחתן, אתה בשחור, אני בלבן.
הייתי צריך לחשוב על זה.
ועכשיו, לכבוד שבוע הספר, נמצאות איתנו שתי נשים, שתי סופרות, שכותבות ספרים על רוצחים.
או.
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 ברור, אמרתי רוצחים.
אולי אנחנו צריכים להזמין אותם לשעה 12 אולי, כדי שזה יהיה ככה יתאים.
שעת לילה מאוחרת, כן.
בכל
שעת. שלום שרה בלאו, שלום אלמה גניהר. ותגידו לי, מה הקטע? יש יותר ויותר סופרות שכותבות על רוצחים. זה לא היה פעם, אמרו, אנחנו כותבות רק על הבית, אנחנו משעממות, על הכביסה, את מי זה מעניין? מה הקטע?
להפך, בגלל הבית והכביסה, זה הופך אותנו ליותר רצחניות.
מה את אומרת, אלמה?
שכמו שנשים, כמו שנשים רוצות לשבור את תקרת הזכוכית במקום אחד, הן רוצות לשבור את זה גם במקום אחר.
טוב, גם ברצח. כן. גם ברצח, זה הכי טוב.
יש פה איזה דוקרן קרח שמסתתר פה מתחת.
שרה, זו הייתה השנה שלך, מלבד השנה הספרותית, גם תורגמת השנה. לאיזה שפות כן. תורגמת השנה?
זה ממש עכשיו הוא יוצא תורגם לאנגלית, להולנדית, שבוע הבא זה יוצא בליטאית,
אוקיי.
בליטא, יוצא בצרפת, גרמניה, איטליה, באמת.
מטורף. כן. איך את מסבירה את זה לעצמך שדווקא עכשיו ודווקא זה?
האמת רציתי הרבה שנים.
המון שנים חיכית לזה.
המון שנים, רציתי הרבה כן. ספרים, וזה לא... אני חושבת שמשהו קודם כל בנושא, שאנשים שלא רוצות ילדים, זה נושא שהוא...
הספר האחרות.
כן.
האחרון שלך.
גם אני חושבת, ואני שמה לב בתגובות,
הקישור התנכי. אבל גם הראשון שלך עכשיו, הם לא חזרו רגע אחורה בתגומים?
כן, גם איטלי, גם יצר לב אדמה ראה אור באיטלי, ואני אגיד לך, הנה, וזה מקשר לאחרות, כי כן אני מתעסקת במיתוסים ביצר לב אדמה, זה עסק בגולם, האחרות זה עושה גם הגיבורה בעובדת מוזיאון התנך, ויש קשר לאנשים בתנך שלא רצו ילדים. אני חושבת שה... באמת דווקא עיסוק, אז מצד אחד נושא מודרני, אבל לא, דווקא החיבור, אנחנו הרי לא המצאנו כלום. תמיד נדמה לנו שאנחנו כל כך ייחודיים ומתקדמים. אז לצורך העניין, נשים שלא רצו ילדים, שלא היו להם ילדים, היו גם בתנך. אישה שיוצרת, אנחנו פה חושבים, לא יודעת מה, פונדקאות, יצירת אדם מלאכותי, יצרו גלמים גם במאה ה-16. אז אני חושבת שהחיבור הזה לאו דווקא הנושאים המתקדמים, אלא דווקא החיבור שלהם לנושאים
מעניין,
העתיקים.
כי אנחנו תמיד תפסנו את זה, לפחות כאשר הספר יצא, שזה זה הרגע בזמן. זה הרגע בו האישה יכולה לצאת מהארון ולהגיד, אני לא רוצה ילדים, כן. ולחבר אליה אנשים נוספות שהתחברו אל המסר הזה. וחשבתי, אני חשבתי, לפני שאמרת הדברים האלה, שההצלחה עכשיו בחול, התרגומים האינסופיים האלה, זה גם מעיד על, על, על אותו סמן של רגע.
זה נכון, ולמרות שזה מאוד מעניין, דווקא שם, פה זה מאוד עניין, שלא רוצה ילדים, אני אפילו עכשיו לא מעיזה להגיד על עצמי, ותמיד אני אומרת, חשבתי שיהיה, ובגיל 40 הבנתי שלא יהיה, אז אני רק אומר ששם בחול זה פחות עניין.
לא, אבל צריך לומר שהעניין בעניין שלך היה לא רק כאתישה שיצאה מהארון ודיברה על אי רצונה בילדים, אלא אישה שבא...
יכולת אדם. לא, לא שאני לא יכולה ללדת, אני ראיתי עצמי לא קשירה.
מה ששרה אומרת זה סוף סוף, שוב, מותר להגיד את זה בכל, ואמרתי לשרה לא פעם ולא פעמיים, לי יש ילד אחד, וכמה פעמים אומרים לי, איזה מין אמא את, אם יש לך רק ילד אחד. אבל זה מה יש, וזה מה שרציתי, ואני שמחה בזה, וגם אני יוצאת מהארון, ואומרת, זהו, יש ילד אחד, מספיק, שלושה ילדים,
ואיזה ילד,
בסד, ואיזה ילד,
ואיזה
בדיוק.
ילד, זה לא, את קיבלת.
כן.
את הדובדבן.
חצי אלג'יראי. בדיוק.
זה הבא, זה כנראה באמת ילד.
זה ילד, זה ילד, זה ילד, זה ילד.
זה גם השבחת גזע. אלמה, את עושה צחוק מהסצנה הספרותית, אצלך רוצחים את כל הסופרים שנמצאים ברשימת רבי המחר, יש איזה רוצח מסתורי.
אני מת על זה.
היא צוחקת, גואל,
נקמת הכנרית.
נקמת הכנרית, הספר החדש שלך, רק אתה ואני לא מופיעים בספר. היא צוחקת על המולים. על כל העיתונאים.
צריך, צריך.
על הסופרים, צריך. על הסופרות, על האקדמיה, על המתרגלים. אין, היא שוחטת את כולם, את כולם שם.
אז באיזה שלב בכתיבה אמרת לעצמך, אוי אלוהים, בחיים לא ייתנו לי להוציא ספר יותר?
יותר גרוע, אמרתי בסופו של דבר, רק בשום פנים ואופן שאני לא אהיה ברשימת רבי המכר, כי מי יודע מה יהיה סופי.
רק עלינו היא לא כתבה.
בסדר, בספר הבא, נשמה.
כן, אבל זה ספר, שוב, כמובן, יש שם רצח. אגב, כל פרק מתחיל בתיאור של בקולו של הנרצח או הנרצחת. זה מאוד מעניין, כי לנרצח והנרצחת הרי לא מדברים כשהם מתים.
זה כאילו השומרים שברגעים האחרונים לחייך, כל החיים עוברים לפנייך. אז אלה הם אותם רגעים.
כל מיני מיתות, רוצח סדרתי, גם אצל שרה זה רוצח סדרתי. זה לא סתם רוצחים, זה רוצחים סדרתיים, הם כבר כאילו הלכו על כל הקופה. אלמה, אבל מה, כאילו, תשמעי, יש שם גם כאב וגם צחוקים, ואת מכניסה סכינים גם כסופרת לכל הסצנה, לכל הביצה הספרותית שרבים ממנה נמצאים פה היום. כל הצפרדים מקרקרות כאן היום. מה קרה? כי גם יש קצת כאב מתחת לצחוקים אצלך.
אני חושבת, כשעלה לי הרעיון, וואלה, as is, כאילו שיש רוצח שרוצח את הסופרים שנמצאים ברשימת רבי המכר. אני חושבת שהיה בשיתוף, הייתה איזו אווירה כזאת, שהתחלתי לכתוב את הספר, היא עדיין קצת ממשיכה, של השתקה ושל צנזורה, ושל פחד ושל צנזורה עצמית. וזה דברים שקשורים למקצוע השני שלי כתסריטאית, שהיו מאוד מאוד מורגשים שם. ובמקביל, דבר נוסף מעניין לא פחות, שזה פירוק של מוקדי כוח. זאת אומרת, מוקדי הכוח לא משתנים בעצם, הם ממשיכים ומתקיימים, והרצח הזה גם מסמן איזה פירוק של משהו.
לא, אני
ממש אני אוהב את כל מה שאת מסבירה, אבל פשוט רצית לרצוח את כולם, כאילו באמת. רצית, כל הסצנה הזאת, וכל גבוהי המצח, וכל אלה שתופסים וחושבים ויודעים, רצית לרצוח את כולם פשוט.
לא, היא לא עשתה רוצה... בשבילנו את העבודה.
את העבודה. כן.
תודה, אלמה.
לא, אני אדם מאוד סולידרי, ואני לא...
אבל אלמה, תראי, כל החברים שלך, הסופרים, כולם עכשיו רוצים להיות בנטפליקס, כולם כותבים ספרים כדי שיעשו מהם טלוויזיה וקולנוע. את באה משם, את כותבת, את עושה טלוויזיה, את מצליחה. ואת הולכת הפוך, לכתוב ספר.
את הספר כתבתי בהפסקות בין לעשות טלוויזיה, מכיוון שאלה תהליכים שלוקחים הרבה זמן ולפעמים הם מאוד מתישים, כותבים כל כך הרבה התחלות.
כן.
ויש איזה משהו בלשבת לבד, בשקט. בבית שלי, בלי שאף אחד מפריע לי, ולגלגל רעיון, ויש לי פנאי אליו, אני לא ממהרת.
אתם אוהבות את הרוצחים שלכם?
הרוצח שלי הוא איש מאוד כואב.
זה ברור, זה אמרתי, כן, יש המון כאב, כן.
ואני לא, כמובן, אני נגד אלימות ונגד רצח, כן. אבל אני די מבינה שכאב מוביל יכול להוביל לעוד כאב. זאת אומרת, כאב מוליד כאב, כאב מוליד כאב.
ומי יגלם אותו בסדרה שתיכתב על פי הספר?
אודישן?
לא, 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 אני בקושי...
אני חושבת שאני רוצה להתענג קצת על הספר לפני שאני...
לפני שאת יושבת וכותבת את התסריט על זה.
כן, אני רק אומר שאני מאוד מאוד אוהבת את הרוצחת שלי, שהיא גם יציר... לא אכפת להגיד שזה רוצחת, כי זה די ברור. היא מאוד יצירתית, זה משהו, אני אתן ציטוט של הרקולה פוארו, שבעצם אגתה כריסטי, מלכת המותחנים, שמה בפיו, היא אמרה, יש משהו ברציחות שנשים רוצחות, שהן יותר מתוחכמות. ובאיזשהו מקום זה נכון, כי אין מה לעשות, לגברים יש את הכוח, הם באים, נותנים את הנבוט בראש, או יורים באקדח, יש בזה משהו הרבה יותר כוחני. נשים, אנחנו, בגלל שאנחנו חלשות יותר פיזית, אז אין מראה, אנחנו צריכות להחליש את החורבן, או כן, להרעיל אותו, לקחת... אז יצירתיות, החולשה מביאה ליצירתיות, ואני חושבת שאפשר לראות את זה ב... ספרים, סליחה על ההכללה, שנכתבים, שמותחנים שנשים כותבות, אז הרציחות יותר מעניינות. לא בטוחה שהקורבנות אוהבים את זה, אבל...
זה יותר חליגנטי. אני
יכולה רק להגיד שבתחקיר שאני עשיתי על רוצחים סדרתיים, כי עשיתי הרבה תחקירים כשהתחלתי לעבוד על זה, 99.9% מהרוצחים הסדרתיים הם גברים.
לבנים גם.
לאו דווקא לבנים, יש ארצות לא לבנות שרוצח סדרתי זה פסיכוזה, זה מורכב מאוד. אחוז מאוד קטן של נשים הם רוצחות סדרתיות, ובדרך כלל זה ממניעים כלכליים, וכמעט כולם פגועי תקיפה מינית.
מעניין, מעניין. אני רוצה רגע לדבר איתכן על התחושה שלכם בשבוע הספר. האם אתם מרגישות בנוח כאשר אתם עומדות מאחורי הדוכן ומבקשות, אנא, רכשו את הספר שלי?
אני אדם מאוד ביישן, וזה לא פשוט לי, אז אני מוכרת בדרך כלל ספרים של אחרים.
של אחרים, זה בעצם השיטה. לא, לא, הנה, הספר שלו מצוין, הספר שלו מצוין.
אז יש משהו, אני דווקא בניגוד ל... אני לא אדם ביישן, ועדיין יש משהו שאת עומדת שם מאחורי הדוכן, והרבה פעמים, אגב, מצמידים לסופרים איזשהו איש שיווק נמרץ, שאז, תחשבי, עובר איזשהו... לקוח מזדמן, קורא מזדמן, במקרה מרים את הספר בלי שום כוונות רכישה, ואז מישהו לידו צועק, היא כתבה את זה, ואז את נקלט כמו ארנב מול כן? אורות מכונית, שברור שהאדם רק הרים לתומו את הספר בלי כן. כוונות רכישה, אבל אז זה מין קרב דוחנים כזה,
הרוצחת,
ואז הוא אומר,
היא הרוצחת,
לא, ואז הוא אומר, אני אחשוב, אני רוצה לאט לאט מניח את הספר, ואז משאיר אבק, ואני עומדת שם, ואני אומרת, לא,
זה בושה איומה. הייתי במצב הזה לפני כמה שנים, הייתי עשו בלמכור ספרים של ג'וג'ו מויס מרוב שהייתי
אני מכרתי את אין מקיון
מרוב שאתה מבוכה מהדבר הזה, ותמיד יש מין דרישה כזאת שתגיד משהו, אתה צריך לתת את הספיץ שלך אל מול הקונה. למה הספר שלך ראוי שתשלם עליו עכשיו 40 דקות.
אז מה אמרת?
מכרתי ג'וג'ו מויס.
תגידו, יש פה חגיגה, אנחנו אחרי שנה של קורונה, כל הזמן מפרסמים המולים, איזה מסכנים אנחנו, ואיזה מסכנים, וחנויות הספרים, והרשתות, כולם כל כך מסכנים. אתם מרגישות פה חגיגה? זה יום חג? זה שבוע חג?
אני יכולה להגיד שממש באתי לפה, אתם הראשונים, באתי, חציתי כזה במהירות והתיישבתי פה, ואני תכף אלך.
כי מלא
פה. אני כן מרגישה שמחה, הקלה. קודם כל איזושהי הקלה, גם השתחררות מהקורונה, גם לראות אנשים, התעשייה הזאת היא שותקה, ממש שותקה, ופתאום זה כמו לראות, זה כמו ליל, כמו הלווין, האנשים קמים מקבריהם, ואתה רואה אנשים ש... אז כן, יש שמחה והקלה.
צריך לומר גם אנשים שהם משך שנה שלמה היו ללא פרנסה, אנשים ששולחו לבתיהם.
אז אני מרגישה בעיקר הקלה, ואיזשהו... וכן, שמחה, לראות את הספרים, לראות את הסופרים, לראות את האנשים שרוכשים. אז כן, יש שמחה והקלה. וציפייה אולי.
על מה?
ציפייה למה, תגידי?
לאיזשהו אנלוגי דתיד, לאיזשהו עובל, לאיזושהי התרחשות, התממשות. אני כן מרגישה ששבוע הספר כן נותן איזשהו בוסט. בשנים האחרונות אומרים, זה לא חשוב, ובגלל המבצעים.
כן.
הוא נותן גם מפיח רוח חיים בתעשייה, באנשים, גם בקוראים. יש איזושהי אנרגיה, משהו חדש. אני ממש הרגשתי את זה.
אבל את באמת מרגישה שזה חגיגה שלכן? זה לא חגיגה של מולים שמעבררים את המחסנים?
לא. לא, זה גם ש... אתה יודע מה? יש את ההפרדה, ברור שבהקשר הכלכלי והעסקי יש את ההפרדה, אבל בסופו של דבר שהספר הזה עושה את דרכו לידיים של קורא, אז כן, זה גם חגיגה שלנו, וזה לא משנה, אגב, באיזשהו מקום, אני אומרת את זה בכנות, בלי צלויות, אם זה ספר שלי או ספר של אלמה. ספר שנרכש איזושהי תעשייה, ו... למה אני אומרת תעשייה כל הזמן?
זאת תעשייה, זאת תעשייה.
שמתעוררת לחיים, אז זה מאוד שמח.
ובוודאי, כמו שענת אמרה, ובצדק רב, אחרי שנה כל כך קשה, איך את מרגישה מול זה, ענת?
אלמה?
אלמה, סליחה.
אני מרגישה, גם ככה ספרות זה משהו שאדם עושה בצורה מאוד פנימית ואינדיבידואלית, ופתאום היציאה הזאת החוצה, אני הייתי משוכנעת שאנשים לא יבואו לכאן בכלל. שכאילו, חוץ מהחגיגות יום הולדת, יהיו אנשים עברי אורח, וזה מאוד משמח.
זה ממש כיף.
יש לדעתי הרגשה של יותר מסתם שבוע הספר, של יציאה החוצה.
אחרי הקורונה, כן, וממש ממש מלא פה.
לא רק אחרי אולי... הקורונה, יש ממשלה חדשה, יש אווירה של משהו אולי...
אם תקום ביום ראשון.
אם תקום כן. ביום ראשון.
אם תקום ממשלה חדשה
יודע,
ביום ראשון.
אתה יודע, הספרי הלאומית פרסמה כל מיני נתונים, וכבר דיברת על זה השבוע בתוכנית שלך, אלפי ספרים מתפרסמים בשנה, גם בשנת קורונה פרסמו איזה 6,000 ספרים.
6,000 ספרים, אמנם 2,000 פחות משנה של משנת 2019, אבל עדיין 6,000, 2,000 מהם הם ספרי פרוזה ושירה.
אז כשאני עסקתי ב... יש לי איזה חלק בספר שעוסק בסופרים דחויים, ואני שאלתי את השאלה למה אנשים כותבים בגוגל, והגעתי בלי אפילו להתאמץ ל-280,000 תשובות למה אנשים כותבים.
מה מצא חן בעינייך? איזה תשובה מצא חן בעינייך?
אני חושבת שלהשאיר עדות זה מאוד ריגש אותי, שמישהו עדיין חושב שהוא יכול בעזרת מילים להשאיר איזשהו סימן בעולם הזה.
אבל מה שמעניין זה...
להשאיר עדות זה יפה, ענת.
זה מקסים, התעשייה שותקה, אבל מה שיצא הכי הרבה זה ספרי שירה. גואל, אתה כותב שירים, אני כותבת... הרבה,
זה נתון שהרג אותי בדוח האחרון של הספרייה הלאומית לגבי 2020. נתון הזה הרג אותי.
למה?
יותר ספרי שירה יצאו ב-2020 מספרי פרוזה.
אני אגיד לך למה. כי יש משהו, אנחנו בתקופה, הכל מתקצר. זה הולך, גם ספרי הפרוזה, הוא ברובם הגדול.
נובלות.
קצרים יותר. יש משהו, באמת, רוב התקשורת שלנו היא בהודעות וואטסאפ קצרות. יש משהו, אנחנו באופן, לא יודעת, מודע או לא מודע, הקריאה שלנו, היא הולכת לשם, אנשים כבר מתבנתים. אם יש לך רעיון, אז הרבה פעמים, אפילו אני מוצאת עצמי, רוצה אולי...
אז מעניין אותי לדעת אם אתם מקבלות את הדרישה הזה גם מהמולים שלכם, שאומרים לכם, סבבה, אבל עד 150 עמוד, אל תאכלי לנו את הראש.
אני יכולה להגיד שאני לא קיבלתי, אבל אני כן שמה לב שהכתיבה שלי עצמה הולכת ומתקצרת באופן טבעי.
מה הכתיבה? משפטים? מה? הסגנון? מה?
יש משהו לצורך העניין, נגיד, הספר הראשון שלי, הוא היה מעל 60,000 מילה, הספר האחרון שלי, אחרות, היה 48,000 מילה.
אוקיי.
ולא השתתי על זה על עצמי. זה קרה משהו בזה שאני מתארת לצורך העניין ביום-יום, כותבת מיילים, וואטסאפים. אני ככה יודעת כבר לתאר סיטואציות, גם אם אני לא במודע
כותבת. גם את לא יושבת וכותבת.
ואז לאט לאט זה מתקצר באופן.
אני רוצה, הספר אני רוצה
הבא שלך, אני מכריזה עליו, כל הוואטסאפים של גואל פינטו יהפכו לספר השירה הבא.
אז מה, זה יהיה רק כעס, כעס, כעס. אנחנו רוצים להודות לכם. תודה רבה. חג קריאה שמח, מגניהו ושרה בלאו. תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה.
בוא נגיד עוד כמה מילים, ענת, על שבוע הספר האלטרנטיבי, שנמצא ממש לא רחוק מכאן.
קפה שפירה, יש שם הוצאות קטנות, שהחליטו שהן לא רק עושות אלטרנטיבה ביום-יום, שהן מוציאות ספרים שלא מגיעים משום מה דרך ההוצאות הגדולות והן מעשירות. הוצאות באמת משובחות שמביאות ספרים שההוצאות הגדולות מוותרות עליהן, תמצאו אותן בקפה שפירה, לוקוס, אוץ, בבל, באמת, אתם כבר מכירים את ההוצאות האלה, ויש להם
איכות של איכות.
איכות, כן.
איכות של איכות.
הוצאות בוטיק, אני קוראת להם.
ובאמת, אלה דברים שאי אפשר לקרוא בשום דבר אחר.
גם אחרי שרונה, לכו לבקר בקפה שפירה, הם תהיינו שם ההוצאות היום, חמישי, היום, ועד מחר, ועד שבת.
עד שבת. ואנחנו אומרים שוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן במשדר מיוחד לשבוע הספר, כאן, בלב שרונה, אנחנו נמצאים עם כל הסופרות והסופרים, המשוררות והמשוררים שריגשו אותנו לאורך השנה כולה, לא רק ברדיו אנחנו, אלא גם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, ובעמוד הפייסבוק של כאן רשת ב', גם ביוטיוב.
גם ביוטיוב.
של כאן. אין, אני כל כך מתרגש מזה שהתלבשתי יפה, תארו לכם שאם לא הייתי לו
בש... הבא שהוא טס לחלל, הוא גם צופה בנו. זה מה שהוא יעשה בחללי. בדיוק, בדיוק.
ועכשיו, אני נורא שמח, אני אפילו עם חקף, כי אני שמח ממש, שמי שהצטרפה אלינו לשולחן היא...
היא,
היא, הוא, 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 רוטו מודן.
אהלן רוטו!
שלום.
איזה כיף שאת נמצאת איתנו.
ממש, כן.
איזה כיף שאת נמצאת איתנו. מנערות. רומן גרפי שיצא השנה. רומן גרפי, אני רוצה שנאמר על זה איזשהו משהו עבור המאזינות והמאזינים. אנחנו חסרים בזה, נכון? במדף הספרים הישראלי.
העברי,
מה
כן,
הקטע?
הספרות העברית.
מה הקטע?
קודם כל התחלנו מאוחר.
אוקיי, מה זה מאוחר? זאת אומרת שיש להם היסטוריה יותר?
בחוץ לארץ, יש באמריקה, ביפן, במקומות, כן, בצרפת, הארצות שבהם הקומיקס הוא בעצם נולד ונוצר, אז יש כבר יותר 100 שנים של יצירה.
אוקיי.
פה אנחנו השקענו בספרות וכתבנו, כתבו סיפורים, אבל לא כל כך בקומיקס. הקומיקס זה יחסית חדש פה.
זה התרבות המופשטת הזאת? כן, לא תעשה לך צלם בעצם, רק מילים.
לא, אני חושב שאת הרבה יותר מדי גבוהה, ענת. אנשים אומרים, נו, זה ציורים.
ציורים, טוב, מה? לילדים, כן.
דווקא התיאוריה שלך היא תיאוריה שהרבה אותנו חשבו, אמרו, כן, לא נעשה לך פסל וכל תמונה, אבל זה לא כל כך מחזיק, בגלל שבעצם הקומיקס האמריקאי זה כולם יהודים.
סופרמן, אפילו ספיידרמן
וכל
זה.
אז זה לא כנראה, יש לזה כל מי יודע למה.
אז באמת נאמר, את כותבת רומנים גרפיים למבוגרים, זה לא ספרי ילדים.
כן.
אז האחרון שלך, המנהרות, את...
מנהרות.
מנהרות, כן. הנכס היה קודם, אז חזרת ככה לסיפור השואה, הנכס, הבית שממנו גורשו בפולין, ועכשיו הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ארכיאולוגיה, הולכים ומחפשים את ארון הברית, לא פחות ולא יותר.
כן, אני גם רוצה להגיד חיפוש אוצר.
חיפוש אוצר, כן.
בוא נגיד את זה גם ככה, זה סיפור הפתקאות.
שודד את תיבות העבודות, רוטו מודן.
שבמקרה חופרים גם בשטחים, כי שמה...
ואינטריגות, וגנבת לי ולא גנבת לי, וזה יפה נורא. אני רוצה רק לדבר על ההצלחה שלך בעולם. האם העובדה שהצלחת בעולם מקלה על המולים הישראלים להוציא אותך?
אני חושבת שזה היה נכון ברומן הראשון, קרוב רחוק, שיצא ב-2008 פה, ויצא ב-2006 בארצות הברית, בעוד ארצות, והתקבל יפה, וההתקבלות הזאת נתנה אולי איזשהו תקווה למולים הישראלים, שחלק מהם כבר רצו לעשות קומיקס, אבל לא הוציא קומיקס, אבל אולי חששו מהקהל השמרני הישראלי. והיום אני חושב, היום המהדורה העברית של מנהרות היא הייתה המהדורה הראשונה בעולם, וזאת יש כבר התקבלות ושינוי מאוד גדול ממה שהיה לפני כמה שנים.
שזה מביא אותי לשאלה הבאה, למה לטרוח? למה לא לכתוב פשוט באנגלית? מכירים אותך שם, אוהבים אותך שם, את מפרסמת על כל במה אפשרית. בשביל מה בכלל לעשות את המנחה הזו לקורא הישראלי בעברית?
אתה רומז שפה לא אוהבים אותי?
בוודאי שמספר המהדורות שאתם קראים פה, הן מצומצמות יותר לעומת...
אין לזה פשוט סתירה. בסך הכל צריך לעשות את שינוי בטקסט. הציורים כבר קיימים, והסיפור הוא אותו סיפור, אז צריך להפוך את העמודים שמאל-ימין, שלפעמים זה עושה קצת צרות, כי פתאום כולם נוהגים בצד הלא נכון של הכביש, שצריך לצייר את זה אולי מחדש, אבל את הרוב אפשר פשוט לעשות, להפוך. ולשנות את הטקסט בתוך הבלונים, ויחסית זה קל דווקא לתרגם, כי ציורים, את הציורים לא צריך לתרגם. הציורים הם אוניברסליים. אז דווקא מבחן זאת זה יותר פשוט.
את מתחילה עם הציור או עם המילים? עם הסיפור או עם התמונה?
אני מתחילה מאיזה רעיון כללי, כן? למשל, באמת החפירה אחרי ארון הברית בשטחים, שמתרחשת היום. אבל יש לי כבר כשאני, כיוון שאני בעצם יודעת שאני הולכת לצייר את זה, אבל גם כי אני כנראה חושבת בתמונות, אז יש לי כבר שאני חושבת על הסיפור כבר איזה שהם דימויים, המקומות, האנשים, אבל זה מתחיל מטקסט, כי קודם כל, אפילו מעשית, לכתוב את המילה עץ זה הרבה יותר קל מאשר לצייר עץ, יותר מהר.
ולא משנה כמה את יודעת לצייר.
אז קודם כל צריך לסמן מה לצייר, ואחר כך אפשר לפנות או לכתוב, כאילו להמציא מה המצרים ומה הסדר, ואחר כך אפשר לפנות למלאכה מאוד מאוד נעימה של הציור.
רותו, בוא ניקח אותך לקלת פרס ישראל שלנו לשנה הזו, נורית זרחי, את איירת כמה וכמה ספרים שלה, ביניהם גם את הספר הפנטסטי, זאת אומרת, ספר שמכיל באמת הרבה, אז אולי את יודעת, את חלק.
זה הפרס קצת, שלה
כן,
קצת.
כן, קצת הפרס שלך גם.
אלוואי, נורית היא באמת היא משהו מיוחד, היא, בעיני, כן. היא באמת היא סופרת ילדים בעיניי בקנה מידה עולמי, היא אחת הטובות. כל כך מיוחדת, והעולמות שהיא מייצרת, זה פשוט תענוג לצייר. כן. וזה לא סתם שמהירים תמיד אני...
איך את עובדת איתה? את מקבלת ממנה את הטקסטים?
זה אחד הדברים הכיפים בנורית, שהיא באמת, יש סופרים שזה נראה שהם רוצים פשוט להחזיק לי את היד ולהגיד לי מה לצייר, שזה אני פחות אוהבת. אצל נורית היא פשוט, היא אומרת, זה הסיפור, וציירי אותו, אני מעניין אותי לראות איך את ציירי אותו, איך את מדמיינת אותו, וזה חופש כזה, וגם היא נורא, אני אומרת לה, לא, את יודעת מה, עדיף שיהיה פה אכבר מאשר זברה, אז היא אומרת, טוב, אז תשני, שיהיה אכבר. אם זה יותר מתאים לי, אם אני, יש לי עזרה, אני מאוד, העבודה איתה היא מאוד, מאוד, השיתוף פעולה שהוא נהדר, ויש לזה גם תענוג, יש את התענוג של להמציא לעצמי מה אני אצייר, ומה אני אספר בציורים. ויש גם את השיתוף הפעולה עם נורית, עם אתגר קרת שעבדתי, אנשים שהם...
שנים עבדתם ביחד. אני רוצה רגע לדבר על מנהרות. הוא יצא, תזכיר לי מבחינת תאריך, הוא יצא בלב קורונה או שהראש שלי כבר יישא?
רגע, רגע לפני.
לא, הוא יצא בספטמבר, הוא יצא באמצע
הוא יצא, היית אצלי, בתוכנית היומית, זה בלב.
בלב.
מי מוציא ספר בכלל, ובטח רומן גרפי בלב קורונה?
מה לעשות שהאדם מתכנן, ואנחנו יודעים מה קורה?
כן, אלוהים הצוחקת.
בדיוק. יש, אני עובדתי על הספר הזה שנים, זה המון המון זמן, והוא היה מוכן, ותוך כדי עבודה, פתאום פרצה הקורונה, ובאמת היה את השאלה, לחכות או לחכות, מה, ובסוף החלטנו להוציא אותו, כי אמרנו, טוב, אולי אנשים בבית, ונעזו דווקא לקרוא, ובדיוק פתחו את חנויות הספרים לאיזה שבוע, אז אמרנו, הנה, זה יהיה, אני לא, קשה לדעת מה היה, הספר בסך הכל התקבל יפה, ו... וגם
זו גם שאלה חשובה, כי הספרים הדיגיטליים מאוד הצליחו, ושוב, רומן גרפי קצת פחות עובד דיגיטלית, אנחנו עדיין רוצים את במקרה הזה את הספר עצמו.
הוא יצא גם דיגיטלית, הוא יצא בעברית,
והוא הצליח גם דיגיטלית?
תאמין לי, אני באמת לא כל כך יודעת כמה, אני מחכה שיגידו לי מספרים, אני תמיד מפחדת לשאול,
עדיף לא לשאול, בשביל מה לך לדעת, בשביל מה צריך לדעת את זה. יש לך אינטראקציה כלשהי עם קוראים מעבר לשבועות האלה? הקורא חשוב לך?
מאוד. אומנם כשאני כותבת, אני לא יכולה לכתוב לאיזה קהל לום של המון המון קוראים. אני מדמיינת את זה, יש לי חבר טוב, ירמי פינקוס, אני כאילו כותבת לו.
יש לך חבר טוב, ירמי פינקוס.
כן, חבר הכי טוב שלי. אני כותבת לו, אני חושבת מה הוא יגיד, מה הוא יחשוב. אבל ברור שזה חשוב,
עוד מהיר סופר,
אבל ברור שזה חשוב, כי זה בעצם מה, אני כאילו מספרת סיפור, ומה שמי שמספר סיפור רוצה שיקשיבו לו, ונורא מעניין אותו, נורא מעניין אותי מה חושבים, שאנשים אומרים לי שזה מצחיק, או שזה עניין אותם. אז בטח שזה כיף, וגם...
וכשאת עוסקת במנהרות, נגיד, בסכסוך הישראלי-פלסטיני, את עושה צנזורה עצמית?
תראה, צריך לה... אני לא...
מה יגידו, מה יחשבו,
אוקיי, זה לא לעשות צנזורה.
יאהבו, לא יאהבו.
אבל אתה מפרידה פה בין צנזורה ובין מה יחשבו, מה יגידו, שהכל יוצר, שאתה...
יהיה להם קשה מדי.
כן, בייחוד שגם אני יודעת שזה גם יצא בחול. ומה שם יגידו, ומה פה יגידו, ואם יחשבו שאני ימנית, יחשבו שאני שמאלנית, יחשבו שאני ככה, אני חושבת ככה, זה מה שנקרא רעש, רעש במוח שיש, שצריך להעיף אותו.
להעיף,
מעיפה, מעיפה. מעיפה, זה רדיו, רדיו אחר, לא, לא תחנה כמוך, תחנה לא טובה, שצריך לחבוד. אז, אבל, אז נורא חשוב דווקא לנסות להתגבר על הצנזורה העצמית, או על הרעש הזה.
אולי לעשות לה דווקא?
זה לא לעשות לה דווקא, זה להגיד מה הסיפור צריך, ומה הסיפור צריך להיות, ומה הדמויות, שמשבילי להיות דמויות אמיתיות לגמרי, מה נכון להם, ולא שהם פתאום יקומו ויישאו איזה נאום פוליטי, רק בגלל שאני רוצה שיחשבו שאני בסדר.
לא לזייף, שורה תחתונה, לא לזייף, ולכן גם זה הכוח של הספר, לא לזייף, ונצרף על השיחה עוד אחד שלא מזייף בשום דבר.
או לא.
לא מזייף, כן. זה גם חלק מהמקצוע, לא לזייף. שלום, מרן צור.
ערב טוב.
איזה קול יפה יש לו. תדבר קצת, ערן. תדבר קצת, יש לו את הקול היפה בעולם.
אל תדאג, אוהל, אני אדבר.
כן, הפעם על תקן הסופר. ערן צור, תראה, יושבים לידינו שני אנשים שבעצם באו בעצם ממקצוע אחד. רוטו מהציור, ערן מהמוזיקה, נכון שהוא כותב טקסטים, אבל שירים, אבל הם רצו להיות סופרים. למה רצית? למה אתה רוצה להיות סופר, ערן?
אני לא רוצה להיות סופר, אני רוצה לכתוב ופרסם את זה ולהגיע לאנשים. את רוצה לקרוא לי סופר או מוזיקאי או כותב טקסטים או יוצר, איך שבא לך.
מה, סופר, המילה סופר גדולה?
יש לי יצירה מסוימת שהמרכז שלה זה הכתיבה, תמיד זה היה, גם בשירים שלי שאני שר אותה. אז, והפרוזה תמיד הייתה בשבילי איזשהו אתגר, איזשהו משהו מסעת... נפש כזאת של לבוא ולעשות את זה ולאתגר את עצמי של עבודה יומיומית כזאת ופרטנית. ובגלל זה אני מגיע לזה בסייקלים כאלה בחיים שלי.
ספר שני שלך.
אבל מה שמה, אני רק רוצה להגיד משהו, תשימי לב, האנשים שאנחנו בחרנו בפינצטה כדי שיצטרפו אלינו הם אנשים שעושים המון דברים. הם אנשים שבאים מדיסציפלינות שונות, זה אנשים שעוסקים בסוגות שונות. אני חושב שזה הופך אתכם ליוצרים מעניינים יותר. בגלל שלא ניהולים על משהו אחד, גם רינו צור שעושה גם את העיתונות והתקשורת שלו, וגם שרה בלאו ואלמה גנייר כמובן, רוטו כמובן, וגם אתה. זה הופך את העולם שלכם נראה להעשיר יותר, אבל תאמרו לי אתם.
יש משהו גם ברוח התקופה שגורם לך להתפרס.
כן. תגיד, לומר. תגיד.
פעם המקצוע הזה של סופר נאמר, או משורר. תחשוב נגיד על העמדה של אלתרמן, למשל, מול הציבוריות הישראלית בשנות ה-50. זה כוח היה לו. תחשוב על הסופרים של אז. המקצוע הזה, איך אני אגיד, בשביל לעשות אותו, אתה צריך גם לעשות עוד דברים. אחרת אתה לא תוכל להתפרנס, וגם למלא את הזמן שלך, איך אני אגיד.
אבל זה כל,
אני אגיד משהו יותר אופטימי דווקא. אני חושבת, אני מסכימה, גם אני חושבת שבאמת, יש אבל עוד משהו, יש היום פתיחות דווקא גדולה לדברים שהם חיבורים של כל מיני תחומים ביחד, ושל בחינה של פורמטים, או של מדיות, זאת אומרת, מה קורה כשמערבבים, וכשמישהו מביא, בא מהמוזיקה, והוא מביא, אני מנחשת, כן, אני אגיד על עצמי, אבל כשאני באה מהציור, אני מביאה משהו מהציור, וצריכה לפתור סיפור בעזרת הציור, אז זה יהיה אחרת, מאשר מישהו שבא מהמילים. וזה הכלי שלי, הכלי שלי הוא הציור. וזה מייצר ספרות אחרת.
אני גם חושב ששנת קורונה באה ונתנה לכולנו כפה על הפרצוף, כי גם הצופים, גם המאזינים, גם כל האנשים שצורכים תרבות, אמרו, מה שנתתם לנו עד עכשיו לא מספיק לנו. לא מספיק, תמונה על קיר במוזיאון זה כבר לא מספיק, זה צריך לבוא עם עוד איזשהו ערך מוסף של משהו, ואני חושב שאת זה אתם מספקים.
אז נאמר, הספר שיצא רגע לפני הקורונה, החיה שבבטן, הרומן השני שלך, כי לפני כמה וכמה שנים היה בית אשמן, זה הרומן. תראה, הפרצוף שלך, הצילום של הפרצוף שלך על הספר, אבל...
פרצוף יפה.
כן, אבל הגיבור שלך קוראים בן דמותך, מוזיקאי, שעובר פחות או יותר את מה שאתה עובר, רז לוי.
נכון. אני בכוונה, בדקתי את זה, תראי, הספר הזה כן התחיל בגוף ראשון, מהעבודה שלו.
כרומן אוטוביוגרפי לכל דבר.
אני לא קראתי לזה בשם, כתבתי את זה בגוף ראשון, ואז כשהגעתי כבר לאיזושהי נקודה מתקדמת בעבודה, אמרתי לעצמי, רגע, בואו נראה את זה בזווית אחרת. זה כמו נגיד, לא יודע מה, נגד כיוון הזיפים, יש את המשפט הזה. בואו נעשה כיוון אחר של הזיפים.
של ולטר בנימין, ההיסטוריון.
ואז התחלתי עם הוא. ואז רציתי לקרוא לו בשם. ואז זה פתח בשבילי מרחב ביני ובין החוויה שלי כבן אדם לבין הדמות הבדויה.
וזה היה לך קל יותר אולי להיות חשוף יותר, כשאתה בעצם אומר, זה לא אני, זה הוא?
כן.
אבל כל הזמן אתה יודע בראש שאתה לא עובד על אף אחד, נכון?
ברור.
כל הזמן אתה יודע בראש שכשאני אקרא את זה במיטה שלי, אני אדע שזה ערן צור.
נכון, המרחק של הרומן מהמציאות הוא מדוד, ואני השתדלתי שהוא יהיה גם באותו מרחק קרוב, כן? אבל פחות או יותר לשמור על אותו קו כזה מהבחינה הזאת. נכון, זה נכון שאתה יודע שזה בן דמותו המאוד נאמן של הכותב, ועדיין לי ככותב זה משאיר איזשהו מרחב תמרון, שאתה לא עד הסוף תדע מה כן שם, אתה יודע, הוא ביוגרפי לגמרי, הוא מציאותי ומה הוא מומצא.
זו ההגנה שלך, לעצמך.
זו ההגנה שלי, וזה גם הדרך שנותן לעצמי.
זאת גם הספרות בסופו של דבר.
אבל אחרי שעברת, מתי הספר יצא? גם הוא בלב קורונה, אם אני לא טועה.
הוא עוד הספיק...
הוא עוד פברואר? הוא הספיק לפני?
ינואר 2020.
אז הידיעה הזו שאנשים יושבים וקוראים את הספר שלך, וחושבים שהם יודעים עכשיו הכל על ערן צור, עם כל הדברים הפחות נעימים ופחות כיפים של החיים והכל, באיזשהו שלב לא אמרת, רגע, אולי זה לא היה צריך לצאת? אולי הייתי צריך לעצור את זה במחשב?
לא, ממש לא, בגלל שאתה יודע, זה כמו... אם הייתי עושה את זה, זה הייתה לידה שקטה. ולידה שקטה בשביל, נגיד, אישה זה טראומטי, גם בשביל יוצר. אם אני הייתי בולע את זה ולא נותן לעצמי להוציא את זה, הייתה לי בעיה עם עצמי כאדם, כאדם יוצר.
רצית לשמוע אותו קורא, אז בוא תקרא קצת.
הוא חייב לקרוא.
קצת מהספר?
בטח.
בחרתי פרק 7.
במשך השבועות הראשונים ללימודים הם חלפו האחד על פני השני ואף לא הנהנו לשלום. עם זאת שניהם חשו סקרנות הדדית. זקנקן מכסה את סנטרו, אפו מתנוסס גדול ונשרי מעל שפתיו הדקות. שערו יורד עד כתפיו בגוון שתני דהוי. גובהו ממוצע ואורו בהיר. רז היה נבוך מכדי להקדים לו שלום בגלל הערכה הרבה שהספיק לרחוש כלפיו. בשל תחושת ערכו העצמי הנמוך, הוא חש כמעט לא ראוי להיות בקשר עם הבחור הזה. בכל שיעור שהם נכחו שניהם, רמי ניגן על הכינור החשמלי תוך קריאת דפי תווים מורכבים, והזכיר אדם הקורא מילים ומשפטים מתוך ספר. אי אפשר היה להחמיץ את האופי ואיכות הצליל שהוא הפיק מהכינור. הם החליפו מבטים, ורמי היה הראשון לשבור את השתיקה. תוך הפסקה בין השיעורים הוא פנה אל רז. שמעתי שאתה כותב מילים לשירים. בא לך לתת לי טקסטים ואני אנסה להלחין אותם? דרך אגב, אם אתה לא יודע, אז קוראים לי רמי. נעים מאוד, שמי רז ואני באמת כותב שירים. אשמח להביא לך כמה בימים הקרובים. שמעתי אותך בשיעורי עיבוד, והתפעלתי מהיכולת לקרוא את התפקידים המוזרים והאנטי-מוזיקליים שהסטודנטים ציפו שתנגן. אני לא הייתי מצליח. מאיפה היכולת שלך? זה קטן עליי. מגיל 7 אני מנגן בתזמורות, והייתי נגן קבוע באופרה הישראלית, עד שהתחלתי ללמוד כאן. לקרוא תווים זה עניין של מיומנות.
איזה יופי.
להקת טאטו, ככה נולדה להקת טאטו, אם משהו לא... אם משהו כזה, אם
משהו לא הבין מה קורה.
ערן, זהו, אתה אחד המוזיקאים שמאוד כרוך בסצנות, אתה מלחין סופרים, אתה מלחין כיתה ספרות, אתה מלחין משוררים בלי סוף, אתה מגיע לכל כך הרבה אירועים ספרותיים ואתה מלווה אותם. אין הרבה מוזיקאים כמוך שכרוכים ככה, שזורים בתוך הסצנה.
כן, זה מתנה שקיבלתי בגלל הנטייה הספרותית שלי. הרבה מהמוזיקאים שאני מכיר וחברים שלי, אני קורא להם סוג של אוטיסטים, בלי לגנות את האוטיסטים, חס וחלילה. וגם זה לא גנאי, זה מין משהו כאילו, הם חיים באיזה ספרה משל עצמם, והם שומעים צלילים, והם יכולים לדמיין מורכבות של צלילים באותו הזמן, בראש, ולשמוע אקורדים כאלה מרובי טנשן, אם אנחנו קוראים לזה. אני לא כזה, אני יותר בא מהכתיבה, אז בגלל זה אני יותר מתחבר עם שוררים לסופו.
אתה אומר להם, תקראו, תקראו, כי זה גם חלק מהמוזיקה בסוף, כי גם אגב, לכתיבה יש מוזיקה.
בכתיבה ברור שיש מוזיקה, והספר הזה אני... תוך כדי כן. שעבדתי אותו, הקראתי אותו בכל רם, כמובן, משל לשמוע שזה מצלצל, כן.
אמרנו קודם שכל הסופרות והסופרים מדברים על מוסיקה בתוך המילים שלהם, במקרה שלו זה כנראה מדויק.
אנחנו חותמים את השידור
הזה? לפני כן אני רוצה לשאול את רוטו, ספר שמצא חן בעינייך השנה, ואירן גם אליך אותה שאלה ברשותך.
אז אני דווקא קוראת עכשיו ספר עיון של גילה בלס, שנקרא הקומפוזיציה בציור.
אוקיי.
לעת זקנה, החלטתי לקרוא קצת תיאוריה על מה שאני עושה כל כך הרבה שנים.
שתביני מה את עושה.
ובצלל לא הקשבתי לשיעורים, ורציתי לצייר ולא רציתי שיתנו לי הוראות. אז עכשיו פתאום מעניין אותי דווקא לקרוא על זה, ופשוט ספר מרתק.
רגע, ואת עושה
נכון? ואת לומדת משהו?
אני לומדת המון, אנון.
את עושה נכון?
ואז אני גם אומרת את זה לסטודנטים שלי, כאילו זה רעיונות שלי.
רגע. לא, אבל אולי כל בכל הספרים הקומפוזיציה לא נכונה, ועכשיו צריך לצייר עוד פעם.
לא, זה לא עניין, זה להבין כאילו מה זה. כן, זה פשוט כותבת נורא יפה על ציור.
מקסים. ואתה, אירן?
אני רוצה להמליץ כי נהניתי מהספר של תהל פרוש, אז כן. המשוררת, זה ספר שירה שקוראים לו יחסי בעלות. ותהל היא הולכת ותופסת בעיניי את המקום המאוד טוב בעולם הזה של השירה הישראלית העכשווית. אז אני ממליץ על הספר הזה.
איזה כיף, יחסי בעלות של תהל פרוש והקומפוזיציה בציור של גילה בלס. נודה לכם, תודה רבה, הצלחה רבה ביום המקסים הזה, תודה שהייתם איתנו.
תודה לכם, תודה רבה.
ענת, אנחנו הגענו לסופה של השעה הראשונה. רק הראשונה במשדר המיוחד שלנו בכאן תרבות לציון שבוע הספר בסרונה.
אתה נשאר, אני הולכת.
למה? מה?
אני צריכה לחתום, אני הולכת לחתום פה.
את הולכת לחתום.
אתה תישאר, אני הולכת לחלק חתימות. נודה לנדב נוימן, עורך המשדר שלנו, למשה מושקוביץ, גיא בן וייס ותמיר צוברי, כולם על הביצוע הטכני, איתי סופרין, אבי שמאי ועדן בן ארי בהפקה והצילום, אור בן אסולי. אנחנו עדיין נשארים בפייסבוק של כאן תרבות,
וביוטיוב של כאן תרבות.
ועוד מעט אלעד ברנוי מצטרף אליך. תמשיכו לעשות חיים.